טוב, שלום מוריי ורבותיי, תודה רבה על הסבלנות. אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף, סוד התולדות מתורתו של רבנו הרב יהודה לאון אשכנזי, מניטו. האמת, אנחנו זכינו להיות השבת בגולן בשבת מניטו, שבת שנתית שמתקיימת בחסות תלמידיו של מניטו, וכן, היה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מחכים, עם הרבה מאוד תוכן והרבה מאוד דיונים חשובים, ובאמת גדולי תלמידיו נמצאים שם. הרב אורי כמובן היה שם, הרב שרקי, ועוד רבים וטובים, והרבה יש לדבר על מה שהיה בשבת הזו, הרבה תכנים מאוד מאוד מעניינים וחשובים. אני רוצה שאת הלימוד שלנו אנחנו נפתח, בכל פעם אנחנו ננסה, מעבר ללימוד הספציפי שקשור לפרשה, לקבל איזה מידע על הייחוד של הפרשנות של מניטו. כל פעם ניגע בדרך שהוא חינך להתבונן בתורה. אז הלימוד שלנו היום ייפתח בדברים שהוא בעצמו פותח בספר שלו קים מציון. כמו שאמרתי, אנחנו לומדים את עיקר לימודנו מהספר קים מציון, שתורגם מצרפתית לעברית, הספר היחיד של מניטו כתב ממש, יצא לאור, אני משער, לא עוד הרבה זמן, תרגום עדכני של אליעזר שרקי, והסוגיה שאנחנו נעסוק בה היום היא סוגיה, כמו הרבה מאוד דברים שמניטו עסק בו, אקטואלי מאוד, מאוד מאוד, ונעשה יותר ויותר אקטואלי מהזמן שהוא נכתב או נאמר. ונפתח בסוג של מבוא, בסדר? מבוא ללימוד התורה בעידן הגאולה, ומבוא ללימוד מדרש בעידן הגאולה. כי הרב אשכנזי בעצם עסק בשני דברים בעיקר, לימוד תורה, פרשה, לא רק פרשה, אלא לימוד המקרא באופן מעמיק, ולימוד מדרש. ואפשר להגיד שהרב אשכנזי בעצם יצר פרשנות מדרשית מודרנית. למה אני מתכוון? נקרא את הדברים של מניטו, ומתוך זה הדברים ילכו ויתבררו. אז בשיעור הקודם עסקנו במה שאנחנו היום למעשה נמשיך את אותה סוגיה, הסכסוך בין ישמעאל ליצחק, או בין ישמעאל לישראל, אם תרצו, והסוגיה הזו היא סוגיה אקטואלית מאוד, כמובן, כי ישמעאל הוא בעצם הגלגול, בגלגול מאוחר הוא האסלאם. ואנחנו לא מתעסקים בהיבטים, אתה שואל את עצמך, זה בדיוק? זאת אומרת, אם אתה תחקור אחרי השורשים של ישמעאל, האם אנחנו נגיע בדיוק לאסלאם, הנקודה כאן היא זהויות. אנחנו מדברים פה על זהויות וזהויות עומק, יכול להיות שזה יתגלגל בכל מיני דרכים, אבל הזהות העומק של ישמעאל התגלגלה באסלאם. מה גם שהערבים בעצמם רואים את עצמם סוג של צאצאים של ישמעאל ובני אברהם. ובכן, הרב אשכנזי פותח את הדברים שלו ככה. אנחנו עוסקים כאן בסכסוך ששרר בין ישמעאל שנולד להגר ולאברהם. בסדר? הרב אשכנזי, זה לא נמצא אצלכם בדף. סליחה, זה לא נמצא עדיין אצלכם בדף. בעצם, האמת, נראה לי שכן הדפסתי לכם את זה. זה נמצא, אם זה אצלכם, אז תדפדפו בבקשה לחלק האחרון. איפה שכתוב מקור מספר 9, אם אני לא טועה. כן. מקום מספר 9, הרב אשכנזי קים מציון, חיי שרה. אנחנו עוסקים כאן בסכסוך ששרר בין ישמעאל שנולד להגר ולאברהם, לפני שקיבל את השם אברהם, בסדר? שוב, אחד מהחידושים המאוד מאוד משמעותיים בפרשנות של הרב אשכנזי, שלנו לפעמים קשה לעכל אותה. היא כל כך חדשנית, על אף שיש לה שורשים ובית אב כמובן בפרשנות קלאסית, אבל הרב אשכנזי לוקח אותה ממש בחידוש עד לקצה, זה קריאת התורה לכתחילה ולא בדיעבד. כל מי שקצת מכיר הרב אשכנזי, אז הוא יודע שזה אלמנט יסוד. מה הכוונה? אנחנו רגילים כל כך לקרוא את התורה כשאנחנו יודעים מה סוף הסיפור, שאנחנו לא שואלים את עצמנו מה היה צומת הדרכים שבה הגיבור היה צריך להחליט לכאן או לכאן. ולמה זה חשוב לנו לדעת את הצומת ואת ההחלטה? כי ההחלטה בעצם קובעת את מה שיהיה בהיסטוריה, בהמשך. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה ככה. אני מקצר פה בסוגיה שצריך להעריך בה הרבה כדי להסביר את השורשים, איך הרב אשכנזי רואה את הדברים. פרשן שלדוגמה עשה את זה בצורה מאוד שיטתית, זה הספורנו. אחד מגדולי פרשני המקרא לפני כ-500 שנה. והספורנו בעצם מדבר הרבה פעמים על חלופות. כלומר, ההיסטוריה הייתה אמורה ללכת לכיוון מסוים, מאחר והיה חטא, ההיסטוריה הולכת לכיוון קצת אחר. עכשיו אתם שואלים, מה הקדוש ברוך הוא לא ידע אם המציאות הזאת תתרחש? לא, זה לא סותר. זאת אומרת, יש בחירה לאדם, וריבונו של עולם בעצם נותן כמה אפשרויות של התרחשות בעלילה. בסדר? אנחנו תמיד מתארים כאילו העלילה כבר ידועה מראש, וכולם אמורים לבחור את הכיוון הרצוי. לא, זה לא עובד ככה. יש כמה אופציות, וכמה אופציות שידועות מראש. זאת אומרת, אם תלך לכיוון הזה, יקרה ככה. אם תלך לכיוון הזה, זה מה שיתרחש. זאת אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ובחרת בחיים. זאת אומרת, יש שתי אופציות. עכשיו, אנשים חושבים, טוב, ואם אני אבחר בקללה, מה יקרה? זה מסלול שלם, זה מסלול שלם של חיים, זה דרך ייסורים שלמה. זאת אומרת, האם הייתה אופציה שקין לא ירצח את הבל? כן, עקרונית. ומה היה קורה? הייתה גאולה מוקדמת. זאת אומרת, היה שיתוף פעולה בין קין להבל. הספורנו נותן דוגמה סתם, אני אתן דוגמה אחת קטנה, הוא נותן הרבה מאוד דוגמאות, יש לו את הסיפור של ירידת הגילאים בתורה. זאת אומרת, מה הסיבה שהגילאים הולכים ויורדים? בהתחלה האדם היה על פניו אמור לחיות לנצח, אחר כך זה ירד לאלפי שנים, אלף שנים בערך כמעט, ואחר כך זה יורד ויורד ויורד עד שזה מגיע לזמן שלנו, פחות או יותר, בסדר, או מאה ומשהו שנים. מה קרה? הספורנו מסביר שכתוצאה מהחטאים הייתה הידרדרות של האנושות, וקיצצו 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 את החיים. לכתחילה היה אמור להיות יותר שנים, וזה ירד. זה הספורנו. עוד דוגמה קטנה שאני אתן, בסוף פרשת המרגלים, פרשת שלח, יש ציווי על נסחים. נסחים זה נוזלים שמוסיפים לקורבן, יין ובעיקר יין. והספורנו שואל, למה לא היו עד עכשיו נסחים? ידענו שיש קורבנות, הרי פרשת שלח נמצאת בספר במדבר, נכון? עד עכשיו לא ידענו שיש נסחים, מה קרה? מה קרה פתאום? אומר הספורנו, אחרי חטא המרגלים, בשביל שיתקבל קורבן, לא מספיק קורבן, צריך גם נסחים. זאת אומרת, לכתחיל לא היו אמורים להיות נסחים, אחרי חטא המרגלים, צריך שיהיו נסחים. ויש לזה עוד המון המון דוגמאות, חטא העגל ומה שהוא יצר. כל חטא מייצר בעצם שינוי במסלול. היום, כשיש לנו Waze, אנחנו יכולים יותר להבין את זה. למה? Waze זה בעצם סוג של השגחה שמסתכלת מלמעלה על כל האירועים. אם טעית בדרך, לא קרה שום דבר. זה יאריך לך את זה בעוד חצי שעה, בשעה. יש מסלול חלופי. אבל תדע לך שיש מסלול קצר. ולפעמים אתה צריך להאריך את הדרך בגלל כל מיני סיבות. לפעמים זה בגלל סיבות מנטליות, נכון? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי? למה? פנינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. זאת אומרת, לפעמים לא מעבירים אותך דרך המסלול הקצר, כי אתה מנטלית לא פנוי לזה, לא מוכן לזה. זה יכול להיות גם קשור לעניינים שקשורים לזוגיות. הכוונה, האם זאת היא בת הזוג שהיא אמורה להיות בת הזוג שלי מששת ימי בראשית? יכול להיות שיש המון בנות זוג. הכל תלוי במסלול שאתה הולך בחיים שלך. אתה יודע, זה מאיר את החיים בצורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, כן, כן, אבל זאת הנקודה, שהמקום הנכון, יש לו המון המון אופציות של הדרך להגיע למקום הנכון. זאת אומרת, אדם יכול להגיע ליעד, נגיד להר, אתה צריך לטפס על הר. אתה יכול ללכת דרך מסלול לא מפותל, אתה יכול לעלות דרך מסלול מאוד מפותל, אתה יכול לעלות דרך מסלול שאתה נכנע כמעט עד שאתה מצליח לעלות אליו. מה יהיה, איך תדע מה המסלול? תלוי מה אתה בוחר. בסדר, זה נושא שלם שאנחנו עוד נחזור אליו לאורך הלימוד שלנו, כי זה נושא שכל הזמן חוזר אצל הרב אשכנזי. עכשיו, בהקשר שלנו, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת, אברהם ואברהם. אנחנו לא כל כך מתעכבים בלימוד שלנו, למה מחליפים שמות? אז בפעם הקודמת למדנו, שאני לא זוכר אם זה היה ממש בפעם הקודמת או לפני, אברהם ואברהם, אלה שני שמות שמבטאים את המהות של אברהם בזהות הקודמת שלו, הראשונה, ובזהות, נקרא לזה, הבשלה. אברהם הוא אב לארם. אברהם הוא אב המון גויים. מה ההבדל? אברהם הוא בעל זהות מסוימת שנקראת זהות ארמית. במילים אחרות, אברהם הוא כמו הרב יונתן זקס. זאת אומרת, הוא בעל זהות יהודית שחיה בתרבות אחרת ומנסה להביא את המסר היהודי לעולם. זה נכון לגבי הרש"ר הירש, זה נכון לגבי הרב סולובייצ'יק, זה לא משנה. כל יהודי גדול, הרבי מלובביץ', זה לא משנה. כל יהודי גדול שנמצא בתרבות מסוימת, הוא משפיע ורוצה להשפיע על כל העולם, הוא בעל זהות יהודית פלוס יהודי אנגלי, יהודי אמריקאי, יהודי צרפתי, יהודי לא משנה, מרוקאי, תימני וכו'. זאת אומרת, הזהות הארמית היא זהות יהודי פלוס. ומהי הזהות העברית שהרב אשכנזי חוזר עליה כל הזמן? אנחנו בעצם יהודים עבריים, אנחנו צריכים לחזור להיות עבריים. מה משמעות העבריות? העבריות היא זהות יהודית אותנטית, שכוללת בתוכה גם את המישור, נקרא לזה הרוחני, וגם את המישור הארצי האותנטי שלנו. לכן אנחנו זקוקים לארץ, כי ארץ זה לא רק מקום, ארץ זה זהות מובחנת. תנסו לחשוב מה היה קורה לכם אם את הרעיונות שלכם הייתם צריכים להגיד בבית ששייך למישהו אחר, או במקום ששייך למישהו אחר. אתם בעצם כל הזמן צריכים קצת לעוות את הרעיונות שלכם עם הכלי שאתם נמצאים בתוכו. בדיוק. בדיוק, ואז אתם לא יכולים להגיד מה שאתם רוצים עד הסוף. אז אברהם בהתחלה הוא אב לארם, ואחר כך הופך להיות אב המון גויים, כלומר, הוא מקבל זהות שהרב אשכנזי קורא לה זהות אוניברסלית. אוניברסלית, וכמו שאמרנו, זה פרדוקסלי. פרדוקסלי זה אומר קשה להבין, בשביל שאני אהיה אוניברסלי אני צריך להיות מובחן? הייתי אומר בדיוק הפוך, כמה שאני יותר איש העולם הגדול, אז אני יכול להפיץ את הרעיון שלי יותר. אומר רב אשכנזי, לא. כי אם אתה מנסה להיות בתוך תרבות מסוימת, אתה לא יכול, אין כזה דבר שבן אדם מנותק מכל זהות. זאת אומרת, אני מעל כולם. לא, אתה תמיד בזהות מסוימת. לכן אם אתה מנסה להשפיע את הרעיון שלך, כשאתה בתוך זהות אחרת, אתה תמיד תצבע, הרעיון שלך תמיד יצבע בתוך הצבע של הזהות המסוימת שאתה נמצא בתוכה. ולכן הרב אשכנזי מבחין בין שני מושגים, קוסמופוליטי, שזה אברהם, ואוניברסלי, שזה אברהם. בדיוק. כשאנחנו מדברים על תרבות, זהות זה כמו סיביליזציה. סיביליזציה זה כולל את כל האלמנטים שיש בתוך התרבות הזו. זה דגל וצבע ותרבות, מאפיינים ואוכל, הכל. כל מה שאתם מדמיינים, זה הכל קשור לתרבות. זה ציוויליזציה, כן. אוניברסלי. בסדר? אוניברסלי זה זהות מובחנת, שדווקא בגלל שהיא מובחנת, היא יכולה להשפיע על כל העולם. וזהות קוסמופוליטית, כוונה שאין לה גוון מסוים פוליטי משלה כביכול, היא באמת צבועה בגוון, ולכן היא לא יכולה להגיד מה שהיא רוצה עד הסוף. כן, כן, החידוש פה הוא שהמטרה של עם ישראל זה להיות לאור גויים, זה ברור. אבל אתה לא יכול להיות לאור גויים אם אין לך את המקום שלך, כל עוד אין לך את המקום שלך, אז אתה לא יכול להיות אור לגויים. כי, בדיוק. הזהות האוניברסלית היא זהות, בעצם במילים אחרות. אם אתה רוצה להיות מגדלור, אתה חייב שיהיה לך בית. אם אין לך בית, אתה לא יכול להיות מגדלור, כי אתה בעצם נשען כל הזמן על חסדם של אחרים. ואז אתה צריך כל הזמן לכופף את המסר שלך לפי הכלי של מה שהם נותנים לך. עד כאן? ברור? כן. הזהות הארמית מהי? מה פירוש המילה? זה אומר שהאדם הוא איש העולם הגדול, כמו שהיהודי היה בגלות. אין דבר כזה בלי זהות. הוא יהודי. סתם, תשאל כל יהודי גדול, כמו נגיד הדמויות שהזכרתי לפניכם. הם יהודים בכל רמח ושסה, אבל הם לא יכולים להתעלם מהעובדה שהם חיים בתוך תרבות אחרת. אמריקאית, אנגלית, צרפתית, לא משנה מה. הם חיים בתוך התרבות הזו. עכשיו, הם לא יכולים להתעלם מהתרבות שהם נמצאים בתוכה. כי זה הכלי שבו הם נמצאים. ולכן, הם לא יכולים בעצם בעומק להגיד את המסר שלהם עד הסוף. כמו האמרה המפורסמת שמופיעה בתחילת הספר הסוד הישראלי, בשם הפילוסוף הצרפתי רוסו, שאנחנו לא נדע מה יש ליהודים להגיד עד שלא יהיה להם אקדמיות ובתי מדרש משלהם, שהם יוכלו להגיד מה שהם רוצים. או במילים אחרות, עד שלא יהיה להם ארץ, אנחנו לא נוכל לדעת מה היהודים רוצים. לפעמים גם כשיש להם ארץ, הם לא יודעים כל כך מה הם רוצים. אז ככה. בסדר? אז הרב אשכנזי מצביע פה על עובדה שצריך לשים לב אליה. ישמעאל נולד כשאברם נקרא אברם, ויצחק נולד כשאברם נקרא אברהם. וזה לא מקרי. כי אברם זה בעצם הניסיון לייצר המשכיות לזהות האברהמית, אבל לא בצורה אותנטית לגמרי. ולכן יש שם איזה ערבוב בין הרעיון האמוני לבין היישום הגוי. האישה, המימד הנקבי, הוא לא עברי, והמימד הרעיוני הוא עברי. זה החלאה בין רעיון עברי ברעיון לבין יישום לא עברי. והדבר הזה מייצר החלאה, וההחלאה הזו מייצרת תמיד צרימות, דיסוננסים בעברית. סתם, הפוך. כן, אז הדיסוננס הוא שיש לך רעיון שאתה מאמין בו, ואתה לא מצליח ליישם אותו בחיים עד הסוף. נתנו דוגמה בשבוע שעבר, ישמעאל מצחק, יצחק הוא יצחק בעתיד. מאיפה מגיע הצחוק? צחוק זה כידוע צה חוק, שהחוק יוצא, אז יש צחוק שפתאום משהו מפתיע קורה. רב שלמה קרליבך הייתה הזכרה שלו בשבת, אז הוא פעם הסביר מה ההבדל בין שמחה לבין צחוק. זה אומר שכשאתה נכנס לחנות בגדים ואומרים לך שהכל פה 50% הנחה, אתה שמח. אמר, כשאתה נכנס לחנות בגדים ואומרים לך, הכל פה בחינם, כך. אז אתה צוחק, זה הפתעה, אז זאת הפתעה, זה ההבדל בין שמחה לצחוק, ככה הוא הסביר. אז הקיום של עם ישראל הוא קיום על טבעי, כי זה לא היה הגיוני שלזקנים ישישים ייוולד פתאום ילד ויהיה להם המשך. אז כשהוא נולד יש צחוק, אבל יצחק הוא יצחק בעתיד, אז ימלא שחוק פינו, וישמעאל מצחק בהווה, ולכן שרה אומרת לו, גרש בן העמה הזאת, כי לא יירש זה עם בני עם יצחק. למה? מה ההבדל בין מצחק ליצחק? דיברנו בשבוע שעבר, מצחק זה אמונה בלתי מוסרית. יש שם צחוק, כלומר יש שם אופטימיות, אבל האופטימיות הזו מתממשת בזה שהאדם מתנהג בצורה בהווה לא מוסרית. זאת אומרת, אם אתה מצחק בהווה כשההווה עדיין מקולקל, ואתה אומר, הכל סבבה, הכל סבבה, מה הכל סבבה? העולם הזה מלא ברע, עדיין יש רע בעולם. סימן שזה חוסר מוסריות, אי אפשר לצחק. הוא יצחק בעתיד, כלומר יש אופטימיות, אבל האופטימיות לא יכולה להיות עכשיו בהווה לגמרי, כי עדיין המצב לא מתוקן. זה ההבדל בין יצחק לבין ישמעאל המצחק. כלומר, ישמעאל קיבל את הזהות האמונית מאברהם, כלומר, האופטימיות, שיש בעולם בורא, יש בורא לעולם, אבל המימוש שלה פגום, בגלל שהכלי שדרכו הוא פוגש את האמונה, הוא כלי אחור, ולכן הוא מצחק ולא יצחק בעתיד. בסדר? זה כמו שאומרים לך, הרבה פעמים אנשים לא מבינים, הם חושבים שרעיונות יכולים ככה בקלות לשנות את המציאות. אתה רק תגיד לאדם את האמת, והכל ישתנה. אנשים לא קולטים שרעיון צריך גם נפש שמתאימה לרעיון. אם אתה נותן לנפש שקולטת את המציאות בצורה עקומה, רעיון, זה יכול להוביל אותה למקום הפוך לגמרי. מה המשמעות של תיקון המידות בעומק? כל הנושא של אבות שקודמים לספר ספר שמות. בספר שמות מקבלים תורה. מה יש בספר בראשית? אבות. מה מלמדים אותנו האבות? מידות. למה מידות זה כל כך חשוב? כי מידות זה הכלי שדרכו המסר של התורה ייקלט. אם הכלי פגום, אין שום אפשרות שהמסר של התורה ייקלט. לכן, כשהנצרות, לדוגמה, הופצה בעולם, המסר היהודי כביכול הופץ בעולם, לתוך חברה שהיא פגנית במהות שלה, מה זה יצר מהתורה? עבודת אלילים. למה? כי כשזה הכלי שלך, אתה קולט המסר של התורה כעבודת אלילים. ואז פתאום החטא הקדמון הופך להיות הרעיון המכונן שאנשים מאמינים בו. למה חטא קדמון? זה כל כך לא יהודי לחשוב ככה. אבל אם הכלי שלך הוא כלי אלילי, אז גם כל רעיון שיתנו לך הוא מיד יצבע בצבע אלילי. בסדר? זו נקודה מאוד מאוד חשובה להבנה, להבין איך תרבות עובדת. רעיון לבד לא משנה מציאות. אתה חייב שהרעיון יהיה בתוך כלי. והכלי גם צריך להיות תקין. אם הכלי לא תקין, זה לא... צריך אבא ואמא, במילים אחרות. בלי, האבא מביא את האופק הרעיוני, והאמא נותנת את התשתית הנפשית. ואם שני הדברים האלה לא מתפקדים ביחד בצורה תקינה, כל הדיסוננסים נוצרים שם, בתוך המקום הזה. הפוסט מודרנה זה סיפור בפני עצמו, שדורש ממש לימוד בפני עצמו. אולי נתייחס בהמשך, בסדר? אבל זה יסיט אותנו קצת. אז בואו נסתכל קדימה. ישנם, אנחנו עוסקים כאן בסכסוך ששרר בין ישמעאל שנולד להגר ולאברהם, ובין יצחק שנולד לשרה ולאברהם. ישנה מסורת שלמה לגבי דרך ההבנה של סיפורי התולדות של משפחת האבות. מסורת המקבלת את השראתה מהעיקרון הפרשני שניסח הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. בסדר? תסתכלו בבקשה בהערה, הערה מספר 5, אני אקרא אותה מתוך לשונו של הרמב"ן ממש בפירוש שלו. רמב"ן בראשית, פרק י"ב, פסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. בסדר? הקושייה שיש על הפסוק הזה, מה מספרים לנו את כל הסיפורים האלה? מה זה חשוב לנו לדעת? הרמב"ן אומר פה עיקרון מאוד מאוד יסודי. אומר לך כלל, תבין אותו. זאת אומרת, אני אגיד לך עכשיו כלל מפתח להבין את כל סיפור התורה. בכל פרשיות הבאות, בעניין אברהם, יצחק ויעקב, והוא עניין גדול, והזכירו רבותינו בלשון קצרה. אמרו, זה מופיע בתנחומה, ת' כל מה שאירה לאבות, סימן לבנים. ולכן יאריכו הכתובים בסיפור המסעים. אני לא הכל כתוב לכם, אני ממשיך בלשון הרמב"ן. לכן יאריכו הכתובים בסיפור המסעים, כלומר המסעות, חפירת הבארות, ושאר המקרים, כלומר כל הדברים שקרו לאבות, ויחשב בהן כאילו הן דברים מיותרים, אין בהם תועלת. וזה לא ככה, אומר הרמב"ן. כולם באים ללמד על העתיד, כלומר כל הדברים באים ללמד על מה שהולך לקרות. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, כלומר האבות היו נביאים, אז מה שקרה להם, התבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. זאת אומרת, מעשה אבות סימן לבנים, הכוונה זה סימן למה שיתרחש לעתיד לנו. לא באותה צורה בדיוק, אבל אותם אתגרים שיש לאבות, מתרחשים בוורסיה אחרת בדור האחר, בדור נוסף. בסדר, העיקרון הזה חוזר אצל הרמב"ן בהמון המון מקומות, למי שמחפש, אברהם, הליכת אברהם בארץ, מלחמת המלכים, ברית בין הבתרים, עינוי ישמעאל, חפירת הבארות, מעשה יעקב אבינו על הבאר, שליחת בנימין אל יוסף, ירידת יעקב למצרים, כל המקומות האלה הרמב"ן מסביר את העיקרון של מעשה אבות סימן לבנים. ברכת יעקב ליוסף, ההקדמה לשמות, אני מקריא את הלשון שלו, השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרי האבות שהם כעניין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבוא להם. בסדר? זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את סיפורי האבות, אנחנו לא קוראים פה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, רק אנחנו קוראים פה, כמו שהרב אשכנזי יגיד תכף, תעודת זהות. אנחנו לומדים על תעודת הזהות שלנו. בואו נראה את הדברים שלו. ישנה מסורת שלמה לגבי דרך ההבנה של סיפורי התולדות של משפחת האבות. מסורת מקבלת את השראתה מעיקרון פרשני שניסח הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים, מפיו של מורי ורבי, רבי יעקב גורדן ז"ל. בסדר? זה שהיה הרב האשכנזי הראשון שלי, כך הוא אומר. בסדר? הרב האשכנזי השני שלו זה הרב צבי יהודה. האמת יכול להיות שזה הרב השלישי שלו כבר, הרב צבי יהודה, כי הוא גם למד אצל הרב שלמה בנימין אשלג, הבן של בעל הסולם. אז הוא למד בהתחלה, כמו שאמרתי, אצל אבא שלו, הרב דוד אשכנזי, שהיה הרב האחרון של אלג'יר, אבל הרב האשכנזי הראשון שלו זה הרב יעקב גורדין. למד אצלו שנה, והוא אמר שזה פשוט הפך לו את הראש, להסתכל על כל התורה, לימד אותו מהר"ל, הרבה את ההסתכלות של המהר"ל. זכיתי ללמוד באופן מעמיק את השיטה הפרשנית הזאת של גדולי מפרשי התורה, הרואים במדרש מפתח לפענוח הנושאים הקשורים לזהות ישראל. במובן מסוים, בסיפורי ההיסטוריים התורה מגלה לנו את תעודת הזהות שלנו, המהווים הקדמה לאמנת זהותנו. תעודת הזהות, הכוונה שוב, זה לא סתם סיפורים, אלא סיפורי עומק. בשפה קצת שונה, מה שלהבדיל כמובן, מה שיונג, הפסיכולוג המפורסם, קרא ארכיטיפ, כלומר זה לא סיפור שהיה פעם, זה סיפור עומק שקיים כל הזמן בתשתית של עם ישראל. זהויות ונטיות זהותיות שקיימות אצלנו כל הזמן. זאת אומרת, תמיד יש אצלנו את המאבק בין ישמעאל לבין יצחק. זה מאבק עומק של זהויות. נכון, נכון, ובעצם נמצאות בתשתית של הזהות שלנו כל הזמן. כמובן, אין להבין את העיקרון של מעשה אבות סימן לבנים כך שאותם האירועים או המעשים בחיי האבות עתידים לחזור על עצמה במעין גזירת גורל. הרב אשכנזי בעצם מאוד מאוד מתנגד פה בהערה הזאת לתפיסה פטלית של התורה. שהאדם יגיד, אוקיי, אז זה אמור, זה יהיה תמיד ככה. הוא אמר, זה לא הנקודה, הנקודה זה לא גזירת גורל, אלא יש כאן בצורה עמוקה יותר חשיפה של המצבים הקיומיים והחברתיים פוליטיים, שעם ישראל בתור כלל עתיד לעמוד בהם, ושעליו למצוא להם פתרון במהלך ההיסטוריה שלו. בסדר? כאן הרב אשכנזי בעצם פותח שלב היסטורי חדש של פרשנות בזמן שלנו, בעידן שלנו. למה? אני אומר אמירה מפליגה, אבל בעצם הרב צבי יהודה עשה את זה גם בעצמו, אבל הרב אשכנזי מאוד מאוד דייק את הדברים. למה הכוונה? כשאנחנו קוראים פרשת השבוע, יש המון המון דרכים להיפגש עם הפרשה. אפשר להיפגש בה עם מוסר ומידות טובות, ואפשר לדבר על הלכה, בסדר? ללמוד הלכה מהתורה, ואפשר ללמוד, מה? חסידות. החסידות עוסקת הרבה בנושא של עבודת השם וכו'. הרב אשכנזי בעצם אומר, כל הדברים האלה, זה לא שאין את המימד הזה, אבל מימד העומק של התורה זה הבנת הזהות של ישראל בהיסטוריה והשליחות של ישראל בהיסטוריה כעם, לא כיחידים. כל אדם יכול ללמוד דרך ארץ ומידות טובות איך להתנהג, אלא אנחנו כעם איך אנחנו אמורים ללמוד את הסיפור הזה. ולא יכולנו לקבל את הפרשנות הזו עד שלא הפכנו להיות עם. זאת אומרת, החידוש של הרב אשכנזי הוא מהותי לשלב ההיסטורי שבו עם ישראל נמצא בדור הזה. אז הרב צבי יהודה גם עשה את זה, כלומר, הוא פתח לנו בשיחות שלו את האפשרות לקרוא את סיפורי התורה כסיפור זהותי עמוק של עם ישראל, מה ה-DNA שלנו. הרב אשכנזי עשה את זה גם בצורה של רזולוציות, מה הנטיות הזהותיות שלנו. הרב צבי יהודה כאילו דיבר יותר בגדול. הרב אשכנזי נכנס לנבחי הזהויות, כלומר, מה חסר לאברהם שיצחק משלים, מה חסר ליצחק שיעקב משלים? למה האחים רבים אחד עם השני? מה כל אחד מוסיף בתוך הזהויות? בסדר? ולא דיברנו בכלל על הזהויות של אומות העולם. בזה אנחנו בעצם מתעסקים היום. את המצבים הללו, המשכתי בדף, חוו האבות מול סביבתם במישור הפרטי. זאת אומרת, האבות עברו את זה כפרט, כיחידים, בהתייחס אל סביבתם. והנה אנו רואים שאותן דמויות מרכזיות השייכות לנוף האנושי של האבות, ממשיכות עד היום להתייצב מולנו מתוך אותה יריבות. ישמעאל ממשיך לטבוע לעצמו בפה מלא את הארץ של אברהם, ואינו מסתיר זאת. עשיו, אשר במשך 2000 טבע לעצמו את השמיים של ישראל, החל להכיר בזכותנו למקום על פני האדמה. בסדר? זו נקודה שהרב אשכנזי חוזר עליה הרבה מאוד פעמים. ישמעאל מנסה לגזול לנו את הארץ, עשיו מנסה לגזול לנו את השמיים. ומאז אנחנו חיים באופק. כך הוא נהג להגיד. לקחו לנו את הארץ, לקחו לנו את השמיים. מה הכוונה לקחת לנו את הארץ, לקחת לנו את השמיים? השמיים זה הזהות שלנו. הארץ זה הכבוד שלנו. ישמעאל לא מנסה להגיד שהוא ישראל. הוא מערער על החזרה שלנו לארץ ורוצה לקחת לנו את הארץ. אבל הנוצרים אומרים, עשיו, שהם ישראל האמיתי. כלומר, רוצים להחליף את הזהות שלנו. אני אקריא לכם מתוך שיחה אחרת שתורגמה מצרפתית. רגע. מה? כן. כן, 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 בטח. בעוד הנצרות, אני מקריא מתוך הספר עבריות ומעבר לה של פרופסור יוסף שרביט, דיוקן אינטלקטואלי של הרב יהודה ליאון אשכנזי. בעוד הנצרות גנבה לנו את שמי ישראל, המטאפיזיקה הרוחנית, המוסר, כלומר הנצרות באה להגיד אנחנו ישראל, אנחנו המוסר האמיתי, כלומר וזלזלו במוסר של היהודים. אמרו, היהודים מתעסקים במצוות מעשיות, בגוף, יהודים של בשר. אנחנו יהודים ברוח. והאסלאם, את אדמת ישראל, החומריות, הכבוד, הנעוץ ברכוש, בטריטוריה ובמעמד. נכון? איך היהודים נקראים בארצות של האסלאם? דימי. זה סוג של... זה, כן, נכון. חסות, בן חסות. זאת אומרת, הוא לא מוחק אותו לגמרי, הוא משפיל אותו. נותרנו בין שמיים לארץ זמן רב. עתה אנו שווים להיות עבריים. אנו שווים להיות ישראל על אדמתנו ותחת השמיים שלנו. בסדר? אתם שואלים, הרבה פעמים אנשים שואלים, מה זה עברי? שהרב אשכנזי חוזר כל הזמן, עברי, עברי. מה זה עברי? זה על אדמתנו ותחת השמיים שלנו. בסדר? יש אנשים שנמצאים בארץ ישראל, אבל מבחינת השמיים שלהם, אופק המחשבה שלהם, הם נמצאים בחוץ לארץ. ויכול להיות גם אדם שנמצא בחוץ לארץ, והוא שואף לארץ ישראל. אבל המצב השלם הוא מצב של אופק רוחני יהודי ויישום יהודי. נחזור לרגע לדף שיש לפניכם. אז רגע, עשיו, אשר במשך 2000 טבע לעצמו את השמיים של ישראל, החל להכיר בזכותנו למקום על פני האדמה. במשך 2000 שנה, ללא ארץ וללא שמיים משלנו, כל שנותר לנו היה אופק הגלות. תחייתה של האומה העברית על ידי הקמתה של מדינת ישראל, הוציאה לפתע מהמחתרת את היסטוריית האבות. כלומר, עד היום לא דיברנו על היסטוריית האבות בצורה מעמיקה. פתאום יש לנו עכשיו סוג של כלי פרשני להסביר את העניין של היסטוריית האבות. עם זאת, כאן רב אשכנזי כדרכו גם מבטא ביקורת לא נסתרת. עם זאת, אנשי רוח רגישים מהאקדמיה ואף מהישיבות, אחוזי חלחלה לשם הרעיון שישראל מעולם לא חדל להיות ישראל העברי. למרות כל התחפושות שהיו חלק מאסטרטגיית ההישרדות בגלות. בסדר? אני חוזר עוד פעם על המשפט הזה, משפט קצת לא מובן, או עלול להיות לא מובן. הרב אשכנזי בעצם מדבר פה גם נגד עולם התורה, וגם נגד העולם האקדמי, כלומר, השמאל האקדמי. הוא מדבר פה בעצם נגד גישות חרדיות מסוימות, ונגד גישות שמאל מסוימות. כלומר, יש אנשי רוח רגישים מהאקדמיה, ואף מהישיבות, אחוזי חלחלה, לשם הרעיון שישראל מעולם לא חדל להיות ישראל העברי. זאת אומרת, כשעם ישראל חוזר להיות עברי פה בארץ, אז יש אנשים שאומרים, מה פתאום? אנחנו יהודים של גלות. אנחנו צריכים להיות, אסור לנו להשתמש בכוח. יהודים, כוח זה לא דבר טוב. אנחנו צריכים להיות בלי ארץ. וגם אם אנחנו פה בארץ, האמריקאים יחליטו לנו. לא אנחנו נחליט לעצמנו. זה לא בסדר להשתמש בכוח. אנחנו הרי אנשים מוסריים. אנחנו נשחית את עצמנו במלחמות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כל מה שקורה עכשיו בהיבטים המשפטיים, תדעו לכם שזה אותו נגע. זה נגע של יהודים שבמנטליות שלהם הכוח הוא תמיד תמיד מתקשר לרוע. אין דבר כזה שימוש חיובי בכוח. לכן תמיד צריך לחשוד שמה אנחנו חס וחלילה, אנחנו עשינו דברים אסורים. לא, הצד השני כמובן, אין מקום לשפוט אותו. או הצד השני יש לו נסיבות מקלות, אבל אנחנו אשמים, כי אנחנו אולטרה אולטרה מוסריים. זו נטייה זהותית. בפרשנות של מניטו, זו נטייה זהותית לחסד מופרז. זה הסיפור. זאת אומרת, עם ישראל כל כך נטע לחסד שהוא רצה להיות אוניברסלי. כלומר קוסמופוליטי. ואז מה קורה לו? כשהוא מגיע כבר לארץ, הוא לא מוכן לקבל את זה שארץ זה מקום. וצריך להיאבק על הארץ. צריך לכבוש אותה, רחמנא ליצלן. כי יש לך זכות, כמו שאמר בגין, לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. וכשיש לך זכות, אז יש לך גם זכות להשתמש בכוח. הם יודעים לקחת סלקטיבית חלקים בתנך שמוצאים חן ביניהם, אבל באמת לא מסתדרים. התנך, אתה נוגע פה בנקודה מאוד עמוקה, שלפעמים יש יהודים שכל כך קשה להם עם התרבות שלהם, שהם לא יודעים גם מה לעשות איתה, ולכן הם בעצם מתעלמים ממנה, ומנסים למצוא זהות אלטרנטיבית. זאת אומרת, אנשים אומרים, וואי, חבל, יש כל כך הרבה בורות בעם ישראל. הבורות לא נובעת רק מזה שלא למדו, אלא מזה שיש אנטי שנכנס ליהודים לזהות שלהם, ולכן הם לא רוצים ללמוד את התנך, כי התנך הוא עם יותר מדי כוח, התנך הוא עם יותר מדי אכזריות, אבל הם לא רואים בזה סוג של מעשה ראוי, כשאתה נלחם נגד ברברים, אתה צריך להתנהג גם עם כוח, כי ככה אתה מנצח. בקיצור, הסיפור שאנחנו חווים אותו היום ככה בהעצמה והכל יוצא החוצה, מהו? הוא סיפור זהותי. יש נטייה זהותית לעם ישראל, שבשורש שלה נובעת מחסד, אבל החסד הזה הוא נהיה עקום לגמרי לגמרי לגמרי, והוא מחפה על הרבה מאוד שחיתות. אצל הרב אשכנזי, עברי וישראלי זה היינו אח. ישראלי, מה? אין כזה דבר ציוני. ציוני זה בעצם אומר שיש כזה דבר זהות עברית לא ציונית. אין דבר כזה. עברי כולל בתוכו הציוני. ישראלי, עברי וציוני. אין דבר כזה. זהות אנטי-ציונית היא בעצם זהות אנטי-עברית. אנטי-ציוני, מישהו שאומר לך שהוא נגד עלייה לארץ, סימן שהוא לא עברי, הוא ארמי. כלומר, במילים אחרות הוא קוסמופוליטי. זה קורה, זה קורה גם כשאתה נמצא בארץ. אם אתה נמצא בארץ ולא רצית לעלות לארץ, ובעיקר גירשו אותך ממקומות אחרים, אז לפעמים נכנס לך בפנים הרצון הקוסמופוליטי, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה. אתה נורא אוהב את העולם, אבל אף אחד לא אוהב אותך. מה אתה עושה עם זה? זה מה שהוא אומר פה. במקביל מתברר שישמעאל ועשיו ואחרים כמותם ממשיכים להיות אותם ישמעאל ועשיו שהיו אז. אם אתם עוקבים איתנו אחרי המסע בסוד הישראלי, אז אתם זוכרים את מה שאברהם לבני אומר שם, גם בשם הרב אשכנזי, זה ברוח הרב אשכנזי, שהיום מה שקרה, על פניו, עשיו נתן לנו אפשרות לחזור לארץ, נכון? האומות, האום ובריטניה נתנו לנו כביכול את הרשות, אבל מה שנקרא התחרטו על זה, ומה שקורה עכשיו זה שיתוף פעולה של עשיו וישמעאל ביחד למנוע מאיתנו את הארץ. זאת אומרת, יש את עשיו שנותן את הרעיונות ואת הכסף ואת הכוח, וישמעאל הוא מיישם את התוכנית של עשיו. ככה אברהם לבני, ובעצם הרב אשכנזי אומר את זה מפורש. שיתוף פעולה בין עשיו לבין ישמעאל מייצר עוד פעם ערעור על הזהות של ישראל ועל הארץ. ישמעאל רוצה לקחת לנו את הארץ, ועשיו נותן לו טיעונים מוסריים. הישמעאלים לא עניין אותם מעולם טיעונים מוסריים. הם בעצם ספגו את הטיעונים המוסריים מהמערב. בסדר, ממדני, לדוגמה, בניו יורק, הוא דור שלישי לאדוארד סעיד, הקולוניאליסט הכוונה לימודי פוסט-קולוניאליזם, שאומרים שהמערב כולו כובש וכן הלאה. זה הרוח שלו. ולכן הוא לא יכול להיות בצד של ישראל. אתם מבינים? זה אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות על סטרואידים. למה? כי בעצם אנחנו המזוקק, מה שהמערב עשה, כל מה שהמערב עשה, אנחנו מזקקים את כל הנגעים של המערב. אז בעצם מה קרה פה? ערביות, כלומר פלסטיניות, כלומר זהות מומצאת אסלאמית, שינקה רעיונות מהמערב של פוסט-קולוניאליזם, עשתה ביחד אולטרה-אנטישמיות. ישמעאל ששונא אותנו ולא רוצה לתת לנו את הארץ, קיבל רעיונות מעשיו, ורוצה להעיף אותנו מהארץ. בסדר? זה... מה? שיתוף פעולה, אבל חשוב לדעת מה כל אחד מהמשתנים במשוואה. כלומר, מה כל אחד נותן. עשיו בעצם הוא ראש. עשיו, ישמעאל הוא גוף. ותשימו לב, לנצרות אין טריטוריה. אצל האסלאם יש דר אל אסלאם ודר אל חרב. דר אל אסלאם זה המקום שהאסלאם שולט, דר זה מלשון דירה. דירה, זה המקום זה הבית. אז האסלאם מדבר כל הזמן בשפה של מקום. הנצרות מדברת בשפה של מעל המקום, ברוח. אין גוף. אצל עשיו זה הכל ראש. אצל ישמעאל זה הכל גוף. גם הרוח הופכת להיות גוף. במקביל מתברר שישמעאל ועשיו ואחרים כמותם ממשיכים להיות אותם ישמעאל ועשיו שהיו אז. ואכן, המחשבה שקיימת במסורת ישראל, הכרה עצמית כזאת, עלולה בהחלט לגרום לסחרחורת. כאילו הוא אומר את זה בסרקזם. זאת אומרת, מה, אנחנו באמת ישראל שחוזר לארץ ישראל וצריך להיות פה, ולא יהודים של גלות? הדבר אולי מסביר מדוע רבים מבני עמנו, חכמים וטובים, העדיפו בהזדמנויות כה רבות להסיט את מבטם ממה שחשבו לגורל מסחרר מדי. על פי רוב הם בוחרים לראות בסיפורים ההיסטוריים שבתורה מכלול מעשיות דתיות המיועדות לחזק את הלב היהודי. כן. זאת אומרת, במילים אחרות, בוא נלמד מידות דרך ארץ. למה אתה מתחיל לדבר איתי פוליטיקה? מה אתה עושה עכשיו, הרב אשכנזי? אתה מתחיל להגיד לי, אסלאם ונצרות וזה, מה זה פוליטיקה? זה בית מדרש, זה חדשות, אני רוצה ללמוד תורה. אבל הרב אשכנזי אומר, זה מה שהתורה אומרת. התורה כולה היא פוליטית, פוליטית במובן של הזכויות שלנו, על השליחות שלנו בעולם. אתם מבינים? מה? כן, אבל אנשים, נכון, אבל אנשים חושבים שהמימד הכללי הוא להכניס, לערבב מין בשאינו מינו. הרב אשכנזי אומר, הפוך, דורות שלמים התרגלנו לקרוא את התורה בצורה שמנותקת מהשפה שלה. המקורית, שכל הזמן מדברת על ההיבט הפוליטי, היישום של הרעיונות ברמת הכלל, הזהות. כך או כך, הטקסטים האלה עומדים וקיימים בכתיבתם, וכדאי לכל אחד להיחשף אפילו במקצת להיגיון הפנימי שלהם. כל זה היה בעצם, נכון ששזרנו הרבה מאוד מהרעיונות תוך כדי, אבל הרעיון המרכזי בעצם היה פה סוג של מבוא. הרב אשכנזי אומר, איך קוראים תורה? איך קוראים מדרש? איך קוראים קריאה זהותית. ועכשיו, הזמן שלנו ממש קצר, אני מה שנקרא הכנתי, כמו שאתם רואים, דף מלא כל טוב, ואנחנו רק נתמקד בבקשה ברשותכם בכותרת מותו של אברהם. בסדר שזה מתוך קימי ציון, הרעיונות, אחר כך מי שרוצה להרחיב, תראה, יראה את המקורות שהבאתי, הבאתי הרבה מקורות סביב זה. אז הרב אשכנזי, ממש בשיחה הזו לפרשת חיי שרה, עוסק בסוגיה אחת שיש בסוף הפרשה. פרשת חיי שרה היא פרשה שבה אנחנו נפרדים משני אבות האומה, אברהם ושרה. שרה בהתחלה ואברהם בסיום. בסדר? חיי שרה, צדיקים במותם נקראים חיים. אז גם פרשת ההסתלקות שלהם נקראת חיי שרה. ואלה ימי שני חיי אברהם, מקום מספר 10. אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים, ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. בסדר? אז בראשית פרק כ"ה פסוקים ז' עד ט', אני פותח לרגע את אצלי. יפה. אז ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה על שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. שימו לב עכשיו לדברים הבאים. באותו הסיפור על מותו, כן, של אברהם, בפסוק ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, ישמעאל נקרא בן אברהם. אז הרב אשכנזי עכשיו מדקדק פה למה הוא נקרא בן אברהם ולא בן אברהם, נכון? ולא בן אברהם, כשמו בעת לידתו של ישמעאל. הסבר פשוט לדבר, זאת אומרת הפשט, שמאחר שאברהם קיבל בינתיים את השם אברהם, התורה משתמשת רק בשם זה. בסדר? אתם יכולים לראות במקור מספר 10, את לשון הגמרא בברכות, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. הגמרא בברכות י' ג' תני בר כפרה, כל הקורא לאברהם אברהם עובר בעשה, שנאמר והיה שמך אברהם, רבי אליעזר אומר, עובר בלאו שנאמר ולא יקרא עוד את שמך אברהם. זאת אומרת, הזהות של ישראל השתנתה מאברהם לאברהם, בלתי הפיך. זהו. אז זה הפשט, זה ההסבר הפשוט, אבל הרב אשכנזי לא מסתפק בזה ורוצה לתת לנו עוד רובד. אך הסבר זה נותן מענה רק לביטוי בן אברהם, ולא לביטוי אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, שלכאורה אינו מדויק. תסתכלו בהערה. שהרי בשעה שהגר ילדה את ישמעאל, עדיין היה נקרא אברהם. ואם כן, לשון הפסוק הייתה צריכה להיות, אשר ילדה הגר לאברהם. אותה קושייה עולה מן ההשוואה בין הפסוק ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. ובין הפסוק ותלד הגר לאברהם בן. בסדר, כאן זה פרק כ"א, כאן בפרק ט"ז. היינו שם אחר כך. אז הרב אומר ככה, הרב אשכנזי אומר ככה. אז כל זה לא מדויק לכאורה. יתר על כן, יש מקום לתמוע על הנאמר באברהם שהוא מת בשיבה טובה, כדברי רש"י. איך ייתכן שאברהם ימות בשיבה טובה בשעה ששורר בין שני בניו ישמעאל ויצחק סכסוך קשה כל כך? אני מקריא לכם את לשון רש"י כאן. מכאן, תכף אנחנו נראה את זה, אנחנו נראה את זה בפנים. מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו. זאת אומרת, מהי השיבה הטובה, שכתובה פה בפסוק, היא שיבה טובה שנאמרה באברהם, באברהם. בסדר? בפסוק ח' ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. אז מה זה שיבה טובה? תדעו, מה זה שיבה טובה? זה שהילדים מסתדרים אחד עם השני. זה שיבה טובה. אנשים אומרים בדרך כלל, אנשים זקנים, זקנים, זה שיבה טובה. שיבה טובה זה שהילדים מסתדרים. זה שיבה טובה. זה יכול להיות בכל גיל. נכון. נכון. זה אומר שההורים יצרו את התשתית שהילדים יכולים להמשיך לדור הבא. שיבה טובה זה הכוונה. אז תסתכלו בפרק, טוב, זה לא משנה, אני אקריא לכם את זה, בפרק תתוו, פסוק תתוו, פרק תתוו, פסוק תתוו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ככה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם. בסדר, בברית בין הבתרים. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ותיקבר בשיבה טובה. רש"י אומר פה, תיקבר בשיבה טובה, בשרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו. ולא יצא עשיו לתרבות רעה בימיו. ולפיכך מת 5 שנים קודם זמנו. אברהם היה אמור להיות בין 180, היה נפטר 175. 5 שנים פחות מיצחק. בפרק למדי פסוק ח' כתוב שיצחק נפטר בגיל 80, ובו ביום מרד עשיו. זאת אומרת, בו ביום שמת אברהם, יצא לתרבות רעה. סיפור. בכל אופן, אז מה קורה פה? מה העניין? שימו לב. תשובה לשאלות אלה, אני ממשיך במקור מספר 10, תשובה לשאלות אלה תמונה בדברי רשי על הפסוק ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו. תסתכלו בהערה 13, כלומר, אף שישמעאל היה הבכור, הוא נתן את זכות הקדימה ליצחק. מה שמשתקף בסדר הבנים בפסוק, תחילה יצחק ואחר כך ישמעאל. הכרתו זו של ישמעאל היא התשובה שעשה. זאת אומרת, מהי התשובה? מהי התשובה של ישמעאל? אנשים אומרים, מתי נדע שהאסלאם עשה תשובה? מאוד פשוט, נייר הלקמוס מאוד פשוט. אתם מכירים בזכות שלנו על ארץ ישראל? עשיתם תשובה. כל עוד אתם לא מכירים בזכות שלנו על ארץ ישראל, זה הכל דיבורים באלמה. כל דיבורים באלמה. הסכמים, שלום, עניינים, בסוף, from the river to the sea. הם לא רוצים שאנחנו נהיה פה. כלומר, לא מכירים בזכות שלנו על הארץ. הם מוכנים שאנחנו נהיה בני חסות, לא מוכנים שאנחנו נהיה בעלי זכות על הארץ. בני הגבירה ובני השפחה. כשבן השפחה, כלומר בן האמה, הגר, נותן זכות קדימה ליצחק, סימן שהתיקון נעשה. איך אנחנו יודעים, אגב, איפה ישמעאל היה? מאיפה הוא הגיע? בפשטות הגיע ממצרים, נכון? כי הגר נתנה לו אישה ממצרים, אז לאן הוא מגיע כשאבא נפטר? לחברון. הוא הולך לחברון, וביחד הם קוברים, אבל הוא נותן זכות קדימה, הוא נותן זכות קדימה ליצחק, במילים אחרות נותן לו זכות קדימה לארץ. אתה מוביל, בדיוק, בחברון. הרב אשכנזי התייחס לזה, כי הסכמי אוסלו, שהדברים נכתבים באותם שנים, בעצם התחילו, נכון? חברון הייתה אחד מה... כן. אז תראו את הלשון שלו. יש לשים לב, כן. רגע, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם. בסדר, זה, יש, המקור גם נמצא במדרש וגם בבבא בתרא ט"ז עמוד ב'. יש לשים לב, אומר הרב, שהאירוע מתרחש בחברון. ישמעאל שחזר ממצרים כדי להשתתף בהלוויית אברהם בחברון, נותן זכות קדימה ליצחק, ובכך הוא מודה שיצחק נמצא בביתו בחברון דווקא. על פי התורה, זו אבן הבוחן, של ההשלמה בין ישמעאל ובין יצחק. זו אבן הבוחן. ואיך מחזירים את הכבוד? קודם כל, שלך יש כבוד. אתה עומד על הכבוד שלך, כי זה לא כבוד פרטי, זה כבוד לאומי. אם אתה אומר, אני לא מוכן לוותר, אני לא אזוז מפה, כי זה שלי, אתה מחזיר לעצמך את הכבוד הלאומי, והכבוד הלאומי בסוף גם השני יוכל לכבד אותך, אבל מתי שאתה לא מכבד את עצמך, השני לא יכבד אותך. לא, זה לא סתם שאומרים שבמזרח התיכון הכל עובד עם כבוד. זה לא סתם כבוד, זה כבוד לאומי. בנוסף לכך, פרשנות זו של חז"ל מאפשרת לנו לפענח קושייה מפורסמת בדברי רש"י על הפסוק ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, ויגבע וימות ויאסף אל עמיו. רש"י מציין לגבי המילה ויגבע, לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. הבעיה היא שביטוי זה, ויגבע וימות, כבר נאמר לפני כן, על מותו של אברהם. וידוע שרשי נוהג לפרש ביטוי הדורש הסבר בהופעתו הראשונה בתורה. מדוע חיכה רשי עד לסיפור מותו של ישמעאל כדי לפרש את הביטוי? בסדר, יש פה קושייה בפרשנות. למה רשי מביא את לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים, דווקא על ישמעאל ולא על אברהם? אלא שהמילה ויגבע מציינת את הסיום הביולוגי של חיי הגוף הצפוי לכל אחד ואחד משעת לידתו. המילה וימות, לעומת זאת, מציינת את היפרדות הנשמה מהגוף. כתוב כאן, ויגבע וימות. הצדיקים משלימים את כל משך החיים הצפוי להם מלידתם. אברהם כידוע כצדיק, ולכן לא היה צריך לציין שהמילה ויגבע היא אות לצדקותו. מה שאין כן, אני מסיים, סיים. מה שאין כן לגבי ישמעאל שהפך לבן אברהם. רק אחרי שחזר בתשובה כלפי יצחק בחברון. זאת אומרת, למה דווקא נאמר הדבר על ישמעאל ולא על אברהם? כי אצל אברהם זה היה ידוע, אבל אצל ישמעאל זה היה חידוש, ולכן היה צריך לציין את זה שאז. דברים אלה נכתבו בתורה למען נדע אותם, ונתייחס אליהם בהתאם לעיקרון שמסר לנו הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, במילים אחרות, למה זה נכתב? כדי שנדע מה נקראת התשובה של ישמעאל. מהי? ההכרה בזכות של ישראל על ארצו. וזה מה שעתיד לקרות. חזק וברוך, רבותיי, ותקראו את שאר המקורות. אשריכם. תודה רבה.